שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון.
שנה חדשה.
שנה חדשה, שבוע חדש, ממשלה חדשה.
הכל חדש מהניילון.
חוץ מאשר האולפן. אנחנו כרגיל, איתן אבריאל, אני וסמי פרץ. סמי, יש לי שאלה אליך. יש מי שמלין על כך שבממשלה החדשה יש רק שלוש שרות חדשות, אבל בעצם אולי יש שם סופר שרה, מה אתה אומר?
כן, יש שם סופר שרה, בעצם בשנים האחרונות, אתה יודע, יש נפוצו הרבה מאוד שמועות ואגדות על כך שכל מועמד לתפקיד בכיר, ודאי משרות אמון שיושבות לצידו של נתניהו, ודאי תפקידים בכירים כמו רמת קהל, ראש מוסד וכולי, עובר דרך אותה שרה, שרה נתניהו. אתה יודע, אתה לא תמיד יודע להוכיח את האגדות האלה, אבל היום מגיע אלוף במילואים, גיא צור, שמעיד שהוא הגיע פעם לרעיון בתור המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה היה ב-2012, ואז הוא מגיע לשם, הוא מגיע לבית ראש הממשלה. נתניהו שואל אותו שאלה אחת בלבד. לאחר מכן מגיעה שרה נתניהו, לוחשת על אוזנו של נתניהו. הוא יוצא לשיחת טלפון של משהו דחוף, ואז הגברת שרה נתניהו מתיישבת ומשוחחת איתו במשך 45 דקות. כשראש הממשלה חזר, כשנתניהו חזר, הוא התנצל, אמר שדיבר איתו מספיק וככה זה נגמר. בסופו של דבר הוא לא נבחר למזכיר הצבאי, אבל מה שהוא סיפר זה ששר נתניהו שאלה אותו כל מיני שאלות, למשל בתקופה שהוא שימש כראש מטה פיקוד דרום, בתקופת ההתנתקות, שאלה אותו אם הוא הרגיש צורך לסרף פקודה, כל מיני שאלות על ההתנתקות, והוא העריך שהתשובות שלו על ההתנתקות לא מצאו חן בעיני הגברת. בסופו של דבר הוחלט למנות אדם אחר למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, את אלוף אייל זמיר. וזה אני חושב פעם ראשונה שיש עדות מאוד מאוד מוצקה, ברורה של איש צבא, איש ביטחון לחלוטין.
אני שמח לדווח לך שזה לא פעם ראשונה בכלל.
אתה היה כזה.
יש שורה של עדויות שאני שמעתי ממקור ראשון, מבחירים בתקשורת.
לא, אבל לא על דוכן עדים בבית משפט.
לא על דוכן עדים בבית משפט, אני מסכים, אבל אני מכיר אישית שורה של אנשים מכלי תקשורת, מנהלים של ערוצי טלוויזיה וכאלה דברים, לאורך ה... עשור האחרון, שגם הם מצאו את עצמם בסיטואציות, אפילו שלא מדובר פה בתפקיד ציבורי לחלוטין, ולא על מינוי ישיר, אבל איכשהו הם היו צריכים להגיע בשביל הקריירה שלהם לדבר עם נתניהו, ובסיפור זהה לחלוטין מצאו את עצמם איכשהו ברעיון עבודה אצל שרה נתניהו. אתה יודע, זיהו את זה יפה גם בארץ נהדרת עם הסקאצ'ים שלהם בשבוע האחרון, וזו שאלה מהותית. זאת אומרת, זה שזה חלק מהפולקלור הישראלי וכל אחד יודע שראש הממשלה בנימין נתניהו מתמודד או חי במציאות מסוימת בבית, וחלק מהמשפחה שלו מאוד, בוא נגיד, מעורבים בעבודה שלו השוטפת, יש שאלה, עד מתי זה כבר חורג מהטעם הטוב כלפי אנשים רציניים שבאים לעבוד בשירות הציבורי, או שזה רק הצגה, או שבאמת זה משפיע בצורה מסוימת, ואז חייבים לשאול את השאלה, מי שם את אשת ראש הממשלה במקרה הזה? זה יכול להיות בן משפחה אחר לאדם שמשפיע באופן ישיר על המדיניות של מדינת ישראל.
כן, ואתה יודע, יש הרבה מאוד ביקורת על הממשלה
היוצאת. זה לא רק צחוקים, זה מה שאני מתכוון.
לא, ברור, יש הרבה מאוד ביקורת על הממשלה היוצאת, בין השאר על זה שהם לא קידמו את חוק הנאשם, כלומר חוק שיאסור על מי שעומד למשפט, שהוא יכהן כראש הממשלה, והם לא הצליחו בעניין הזה, אבל אני תוהה למה הם לא קידמו את חוק אשת ראש הממשלה, שבא ואומר, אשת או בן או whatever, שבא ואומר רעיונות עבודה לאנשים במשרות מפתח יעשה מי שנושא בתפקיד, ולא מישהו אחר שאין לו שום תפקיד רשמי.
תראה, יש עניין של מהות בסיפור הזה, ואם מישהו מאוד מאוד מעורב ומפעיל לחצים ומשפיע בתוך הבית, אני אומר, בן משפחה, בן זוג, בת זוג, מה שלא יהיה, ואיכשהו לא חוצה את הקו ולא מנהל רעיונות ממש, אז זה כן תקין.
לא, והבעיה העיקרית, האמת, יש כל כך הרבה מצבים בחיים שבהם אתה לא עושה חוק על כל דבר. זה common sense, כלומר, זה דבר נורא נורא ברור שמי שצריך לראיין אותו זה ראש הממשלה ולא אף אחד אחר. אז מה, אז כל פעם שאתה תראה מין פרצה כזו, אתה תבוא ותסגור אותה, אתה לא תגמור.
אתה יודע, פותרים את הדברים האלה במדינות מתוקנות, במדינות דמוקרטיות, באמצעות אותה מילה שמי שאלה אותה לשיח הציבורי זה חבר כנסת לשעבר איתן כבל. פרוצדורה.
כן.
זאת אומרת, שיחות כאלה צריכות להיות מוקלטות ומתומללות.
כן, רק צריך להגיד, איתן, שהעדות הזו של אותו גיא צור בית משפט קשורה למשפט שמתנהל, תביעת דיבה שהגיש עורך דין דוד שמרון, מקורבו של נתניהו, נגד דוד ארצי, לאחר שאותו דוד ארצי העיד שנחתם הסכם סודי בין נתניהו לרעייתו, שמקנה לה סמכות לאשר מינויי בכירים במערכת הביטחון. העניין הזה עוד עומד לדיון. אגב, גם השרה לשעבר איילת שקד העידה בעניין הזה. היא אמרה שהיא לא יודעת, היא יודעת שהיא משפיעה עליו, היא יודעת שהיא מאוד, שהוא מאוד מתייעץ איתה. היא לא ידעה להגיד עד כמה באמת יש לה זכות וטו על כאלה דברים. טוב, ניגש לשאר העניינים, לא פחות חשוב.
לא, לא, ממש לא. בעצם אנחנו ממשיכים בווריאציות על הנושא הכללי הזה. אז לאחר דרמת חלוקת התיקים בדקה האחרונה, ולאחר ההשבעה, בוא נגיד חגיגית, של הממשלה, והנאום הראשון של ראש הממשלה, הישן חדש בנימין נתניהו, בסוף השבוע שעבר, הממשלה עכשיו צריכה להתחיל לעבוד, הבוקר. והשאלה מה היא תעשה בפועל ובמציאות. אלא שכבר השבוע יש לממשלה הזו מבחן משפטי משמעותי ראשון, שמי יודע, עשוי אפילו לקצר את ימיה כבר עוד לפני שהיא יצאה לדרך. אנחנו מדברים על הדיון בבגץ ביום חמישי, בפני 11 שופטים, על החוקיות של המינוי של אריה דרעי לשר, לאחר שהוא עצמו הסכים בפסק הדין שלו לפרוש מהפוליטיקה תמורת גזר דין מקל במשפט עבירות המס שלו. דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, ינסה להסביר האם לדרעי יש סיכוי לצאת מהמבוי הסתום המשפטי הזה, וגם אנחנו נשאל אותו על המהלכים הראשונים שאנחנו מצפים משר המשפטים החדש, הפרויקט לשינוי נקרא לזה, או לפגיעה, בוא נגיד, במודל הנוכחי של השלטון המשפטי שלנו. יריב לוין, כמובן.
כן, אז תהיה לממשלה הזו, יהיו לו הרבה מאוד זירות קרב כמובן, לפי ההסכמים הקואליציונים, הרבה מאוד דברים שנויים במחלוקת, ואחת מהן, רואים אותה בקווי יסוד של הממשלה, נראה שראש הממשלה ובעיקר שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כי אנחנו יודעים שזו האג'נדה שלו, מעוניינים להחליש, אולי אפילו לשבור את הנושא של עבודה מאורגנת ואיגודי עובדים, מהלך שמנסתם יביא אותם לאימות קשה עם ההסתדרות. אביעד אומנה רוזנבלום, שהוא חוקר בכיר בקרן ברט קצנלסון, הוא יסביר איך חוקים שפועלים כנגד העבודה המאורגנת גרמו למשל בארצות הברית לירידה בשכר העובדים. הוא יהיה איתנו וננסה יחד איתו להבין למה מתכוונת הממשלה כאשר היא כותבת בקווי היסוד שלה שיקודמו רפורמות ביחסי הכוחות בשוק העבודה ובעבודה המאורגנת.
ובכל זאת, אנחנו ככה בשנה חדשה, אז השנה הקודמת, 2022, הייתה בינינו, יודעים את זה, איומה ונורא למשקיעים ולחוסכים. כמעט כולם, כמעט כולנו, רשמנו הפסדים כואבים על תיקי ההשקעות והחסכונות ארוכי הטווח שלנו. כמעט כולנו גם מקווים ששנת 2023, שנפתחת היום, תהיה שונה בתכלית. והשאלה היא מה באמת הולך לקרות, האם זה יקרה? אנחנו נדבר על כך בדיוק עם אלק ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב בית השקעות, שיזכיר לנו שהריבית שוב עולה ומחר. ואיכן נמצאות היום ההזדמנויות להשקעה אטרקטיבית. ממשלה חדשה, שבוע חדש, שנה חדשה, אנחנו מתחילים.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתן.
היי.
הפרשן המשפטי שלנו, אנחנו כבר רוצים להצהיר, אפרופו שנה חדשה וממשלה חדשה, שאנחנו זקוקים לך בארבע שנים הקרובות, אז תישאר ליד הטלפון, יש לנו הרבה סוגיות משפטיות ללבן איתך. וכבר היום אנחנו נלבן שלוש. הראשונה, הסיפור של המינוי של אריה דרעי לשר, לאחר שהוא כבר הסכים לפרוש מהפוליטיקה, תמורת גזר דין מקל במשפט עבירות המס שלו. תכף נגיע לנושאים הבאים, אבל בעניין הזה, קודם כל אנחנו יודעים בוודאות שבאותה עסקת טיעון שאריה דרעי עשה, הוא התחייב שהוא פורש מהפוליטיקה ולא חוזר, או שזה היה באיזה מין הבנות שבעל פה כאלה שאפשר להתנער מהם בקלות?
אני גם רוצה הבנות בעל פה שאפשר להתנער מהם בקלות.
אין מסמך, למיטב ידיעתי, אין מסמך חתום שבו הוא מתחייב את הדבר הזה, אבל הוא אומר את הדברים בפרוטוקול, ואפשר לקרוא אותם בפרוטוקול בפני בית המשפט. הוא אומר, הייתה לי החלטה מאוד מאוד קשה, התלבטתי מאוד, התייעצתי עם אנשים, אני יודע שהבטחתי שאני הולך לפוליטיקה, והחלטתי לקבל את ההכרעה הקשה הזו, שאני אמשיך לעשות את הפעילות הציבורית שלי, אבל לא בדרך הזו, ומהדברים האלה מאוד ברור שהוא הולך. גם השופט הבין את זה ככה, השופט כותב בהחלטתו, שמי שחושש שדרי יהיה לו קשר לקופה הציבורית, יכול להירגע, כי הוא אומר שלא.
אז ככל שאני מבין, ביום חמישי, בפני 11 שופטים, בירושלים בבגץ, יבואו ובעצם יבקשו מדרי ועורכי דינו והממשלה, לשכנע אותם מדוע שלא לפסול את דרי מלכהן כשר, כי ככה הם מציגים את העניין, שהם כבר הכריעו בעניין, ועכשיו תבואו אתם ותשכנעו אותי אחרת, אבל בעצם הם צריכים לצאת מהברוך איכשהו, כי הם יודעים שאם עושים דבר כזה, אנחנו הולכים פה למשבר חוקתי כמו שלא היה מעולם.
בוא, סמי, איתן, אנחנו כבר במשבר חוקתי שלא היה כאן מאז ומעולם. מה שהולך לקרות ביום חמישי, בהרכב של 11 שופטים, שהוא הרכב מאוד גדול וחריג ויוצא דופן, וזה אומר שהנשיאה החיות שקובעת את ההרכבים ואת גודלם מבינה את גודל השעה, הולכים לדון בכמה עתירות למעשה שצורפו ביחד בעניינו של דרעי, לא רק בגלל שזה דרעי ושיש כאן היבט קואליציוני מאוד חשוב, אלא גם כי השאלות שניצבות בפני בית המשפט בחיים משפטית הן שאלות מאוד דרמטיות. הרי ההכשרה של דרעי כשר נעשתה באמצעות תיקון של חוק יסוד הממשלה, כלומר, אחת האפשרויות, בעיניי הסיכוי שזה יהיה נמוך, אבל אחת האפשרויות זה שבית המשפט העליון יגיד שהיה פה תיקון לא חוקתי, של אחד מחוקי היסוד שלנו. זה דבר מאוד דרמטי. עד היום בית המשפט העליון בגץ לא ביטל חוק יסוד, לא פסל חוק יסוד באמירה שהוא לא חוקתי.
אגב, הוא יכול לעשות את זה רק אם הוא נשען על העניין שזה חוק בעצם פרסונלי שתפור למידותיו של אדם אחד וספציפי?
יש כל מיני טענות, וזאת אחת הטענות החזקות, שזה באמת חקיקה פרסונלית, וצריך לשכנע, כמובן שזה אפשרות אחת, אבל בגץ יכול ללכת לכל מיני דרכים. הוא יכול ללכת על פטיש 5 טון הזה, אבל הוא גם יכול להגיד, בלי קשר לשאלה הזאת, האם סביר למנות אדם שיש לו הרשעה בעברו, בהרשעה טריה עכשיו, מדובר בהרשעות שנוגעות בליבת אמון הציבור, לתפקידים כאלה בממשלה, שר אוצר, שר שאחראי על תקציבים של מיליארדים, יכול להיות שזה לא סביר, מה שנקרא עילת הסבירות, שזה עילה שכידוע דרי אמר שאם ישתמשו בה, אז הוא יפעל לבטל אותה, זה אפשרות נוספת. אפשרות אחרת זה שבגץ יגיד, תראו, בלי קשר לתיקון הזה, צריך ללכת ליושב ראש ועדת הבחירות ולקבוע אם נפל קלון או לא נפל קלון במעשיו של דרי. גם זאת אפשרות שבג"ץ יכול ללכת איתה, והדרכים מגוונות, וכמובן הוא גם יכול להגיד, דרי פשוט הבטיח, כמו שאמרתם בהתחלה, דרי הבטיח שהוא לא חוזר לפוליטיקה, ולכן הוא לא יכול להמשיך בדרך הזאת.
אז זהו, בעניין הזה אני חייב להגיד, עידו, אני חושב שאנחנו צריכים לבקר פה גם את הפרקליטות, משום שברגע שהפרקליטות משאירה את הדבר הזה עמום או לא ברור בדיוק, או קצת הרימו גבה, או קצת קרצו, ולא סיכמו את הדברים בצורה מפורשת וחדה, אז באמת השאירו פה פתח מאוד גדול. יכול להיות שהם היו נועלים את זה במסגרת הסכם הטיעון, כן קלון, לא קלון, אתה מתרחק ל-X שנים מהמערכת הפוליטית, אבל הדברים היו מאוד ברורים, אז לא היינו מגיעים למצב הזה. כלומר, מי שיצר את הפרצה, זה הפרקליטות בהסכם טיעון, שיש בו עוד מרחב לפרשנות.
אני חושב שזה טיעון קצת מרחיק לכת של המציאות. אני מזכיר לך שאריה דרי התפטר מהכנסת, כלומר, לא היה צורך לקבוע קלון, ובמצב שנוצר אז, כמו שראו את זה בפרקליטות, אם דרי היה מנסה לחזור, אז צריך היה לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות, ולקבוע שיש קלון. למה בכוח להדביק לבן אדם קלון אם לא צריך, אם אין חובה כזו? הרי שאלת קביעת קלון...
כי מדובר באדם שהיה בפוליטיקה, הלך לכלא, חזר לפוליטיקה, רוצה להישאר בפוליטיקה, יש לו הרשאות, כלומר, מאחר ומדובר באדם שהוא, איך אתה אמרת לא מזמן, שור מועד, במקרה כזה צריך לנעול בפלומבה את כל האופציות האפשריות. אגב, הן לא רבות. או שאתה פורש מהפוליטיקה ואתה מתחייב על העניין הזה, או שאתה לא פורש מהפוליטיקה.
צריך להוסיף פה רק בלספר את הסיפור, שבאותו יום שהוא קיבל את אותו פסק דין, הוא בתוך הכנסת כבר זימן מסיבת עיתונאים, שבו הוא התלונן, בכה וביקר את הפסק דין. זאת אומרת, כל ההתנהלות שלו מול בית המשפט היא לא התנהלות של תום לב.
כל זה היה אבל דקה אחרי שניתן פסק הדין. אני לא יודע מה נאמר בחדרי החדרים עם הפרקליטות בדיונים לפני, ממה שאני מבין, הייתה התחייבות כזאת, גם אם לא בעל פה, הייתה הבנה שזו פרישה, והיא לא חד פעמית, אלא היא פרישה for good. אבל אני מזכיר לכם שמה שקרה כאן זה שינוי מוחלט של כל הכללים, כלומר, הנחת העבודה של הפרקליטות הייתה שאם דרי ינסה לחזור, אז תעלה שאלת הקלון על השולחן. אף אחד לא העלה בדעתו שמה שהולכים לעשות אחר כך זה לשנות את חוק היסוד, באופן שאפילו את שאלת הקלון לא יצטרכו לדון בה יותר.
אבל זה העניין, בימים כאלה אתה צריך לעלות על דעתך הכל, אם אתה משפטן ואם אתה מתעסק עם קליינטים שכבר יש להם איזשהו גיליון הרשאות, אתה צריך לעלות גם את האופציות, אגב, הן לא אופציות
פרועות. זה לא היה מונע, סמי, את האפשרות לשנות את חוק היסוד ולקבוע שהרשעה פלילית איננה מחסום, היא עינוי לסר.
טוב, נניח לעניין הזה, אבל אנחנו במובן עוד נדבר עליו. רוצים לדבר איתך, בעצם יש עוד שר שגם כנגדו, גושה עתירה כנגד המינוי שלו, שזה שר, השר לביטחון לאומי.
לאומי.
איתמר בן גביר, מה הטענה?
גם בעניין הזה גושה עתירה, או צירוף של כמה גופים, תג מאיר ואנשי עסקים אורני פטרושקה ויוסי שוסמן, שהטענה היא, שזה לא סביר, העתירה הזאת מתמרקדת אך ורק בשאלת הסבירות, לא סביר למנות את איתמר בן גביר לשר לביטחון לאומי. אפשר למנות לתפקידים אחרים, אבל לא לתפקיד הזה.
כי הוא הורשע בעבר בכל מיני התנהגויות כאלה ואחרות?
לאו דווקא עניין העבר, כי בעבר יש לאיתמר בן גביר טענה טובה בזה שהאירועים בעבר היו לפני למעלה מ-20 שנה, 25 שנה, והם נמחקו מבחינת מרשם הפלילי. הטענה של העותרים פה זה שאיתמר בן גביר הוא בעצם מחולל אי סדר סדרתי עד היום. ונכון שחלק מהדברים נעשים במרכאות במסגרת החוק. אני אומר במרכאות כי לאיתמר בן גביר יש חסינות, כי באירועים מסוימים הוא בא והוא מנפנף באקדח, ואז מגיבים לו, ואז נהיית מאומה ונהיה הפרת סדר, והעותרים גם בעתירה מנסים להראות שעד היום, למרות שאין לו הרשאות פליליות, הוא גורם לאי סדר. עובדה, מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי אמר שלאיתמר בן גביר הייתה השפעה דרמטית על יצירת המהומות בתוך תחומי ישראל בתקופת מבצע שומר חומות, ואז אמרו, זה לא סביר למנות אדם שעד עכשיו, ואיך בכל מקום שהוא הולך, נוצרת מהומה, להיות זה שאחראי על הגוף שצריך לשמור על הסדר הציבורי.
עד כמה הטענה הזאת היא חזקה?
אז אנחנו שוב נכנסים לשאלה האם בית המשפט מוכן להפעיל את מבחן הסבירות על מינויים של שרים. בעצם מה שבית המשפט צריך לעשות, גם במקרה של דרעי וגם במקרה של איתמר בן גביר, זה להיכנס לראשו של ראש הממשלה, כי הוא הגורם הממנה, ולהגיד האם סביר שראש ממשלה בישראל ימנה אדם כמו בן גביר להיות אחראי על המשטרה, וימנה אדם כמו דרעי להיות אחראי על שני משרדים או שלושה משרדים שיש בהם מיליארדים. האם זה מתקבל על הדעת שככה יחליט ראש ממשלה בישראל?
כן. אגב, במקרה של דרעי, במקרה של בן גביר, אני חייב להזכיר, לא שאני עורך דין שלו, אבל בזמנו היו מהומות הר הבית שהתרחשו בספטמבר 2000, שהם נבעו מזה שיושב ראש האופוזיציה דאז, אריאל שרון, הגיע ועלה להר עם עוד חבורת חברי כנסת, כולל אגב רובי ריבלין. אז העניין הזה של לבוא ואתה יודע, להפגין איזה נוכחות או ריבונות וכו', היו לזה תקדימים. שאלה אם זה מספיק כדי לבוא ולפתור את בן גביר מאיזושהי בעיה.
העותרים שם טוענים שבמקרה של בן גביר זה התנהלות שיטתית, זה גם לא הדבר היחיד, הם גם למשל אומרים, הוא משתמש במילה בוגדים כלפי היריבים הפוליטיים שלו, והשימוש במילה בוגד ובאופן אינטנסיבי, זה משהו שבעצמו מחולל, הוא פוטנציאל לחולל אי סדר או אלימות. יש להם מכלול של טענות שבסופו של דבר השאלה היא האם סביר. וזה מה שבית המשפט יצטרך להחליט, כאשר הקושי הוא, שלראש הממשלה יש שיקול דעת מאוד רחב, שיקול הדעת שלו במינויים הוא שיקול פוליטי, ולכן בגץ נותן לא להתערב בדברים האלה, אבל יכול להיות שפה הלכו עד הקצה, אולי
זהו,
רחוק
אז
מדי.
אני נסיים בשאלה שממש כל מה שדיברנו עד עכשיו מובילה לשם. בית משפט צריך לעסוק בשאלות של סבירות, והחל מהיום, מעליהם, או מצידם, למעלה ושמאלה, או למעלה וימינה, יש שר משפטים חדש, יריב לוין, שבא בכוונה מוצהרת וידועה לבצע שינויים גדולים בשיטת שיטת המשטר בישראל ובמערכת המשפטית, כשהמרכזית בה זה לבוא ולהגיד, אתם לא אלה שתחליטו מה סביר ומה לא סביר, זה יעשו חברי הכנסת, נציגי הציבור. כשהם יודעים שזה מה שיש להם עכשיו על הראש, אתה יודע, איך אני אשאל את השאלה הזאת, מה לדעתך יריב לוין יעשה בתור מהלך ראשון בתוכנית הגרנדיוזיות שלו לבצע שינויים, ואיך הצל הזה ישפיע על ההחלטות שלהם?
יש לי הרגשה שהמהלך הראשון שיריב לוין ילך אליו, זה מהלך שכבר ניסו לקדם אותו הרבה זמן, והוא היה מעורב אגב במהלך הזה, וזה הפוליטיזציה של תפקידי היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, וגם שאני מניח של היועץ המשפטי לממשלה עצמו, כלומר האפשרות של הממשלה ושל שרי הממשלה למנות את היועצים שלה, כי אלה שומרי הסף, אלה הבלמים שעוצרים לשיטת יריב לוין את המשילות במדינה, אבל המכלול של הרפורמות זה כמובן שינוי מוחלט של כל תנאי המשחק הדמוקרטיים במדינת ישראל, מדינה שבה הכנסת עובדת אצל הממשלה, במיוחד בקואליציה הזו שיש בה רוב מוחלט של ממשלה הומוגנית. הכנסת היא לא בלם, היא לא גורם ביקורתי, אין לה שום יכולת וטו על הממשלה. הבלמים היחידים שיש זה היועצים המשפטיים בתוך משרדי הממשלה, כי הם יונקים את כוחם ממי שאמור להיות עצמאי ובלתי תלוי, היועצת המשפטית לממשלה. ומקבלים את הגיבוי מבגץ שאמור לשמור על זה שבאמת זכויות הפרט והגבולות שחוקי היסוד מציבים לנו וגבולות השיטה לא יחצו. יריב לוין רוצה לחסל את כל המערכת הזאת, כאשר מה שאומרים לנו, אני שומע מחברי הכנסת שמדברים ושרים שמדברים, זה אל תדאגו, זה לא נועד לחרסם בזכויות, זה נועד למטרות אחרות, אבל אז מה שנשאר לנו זה רק לסמוך על ראש הממשלה ועל מקבלי ההבטחות שלהם. זה מעניין. לסמוך על פוטין שלא נפלוס לאוקראינה.
מה זה מטרות אחרות? אתה באמת תוהה עם העניין.
סיפוח קוראים לזה.
כן, תשמע, אבל עידו, אני ראיתי שני דברים מעניינים בהסכמים הקואליציוניים. הדבר הראשון והבולט זה שיש שם התחייבות בהסכמים הקואליציוניים לקדם ולתת בעצם קדימות לאותה רפורמת משפט, תהיה אשר תהיה, ופסקת התגברות, על פני כל חקיקה של כל נושא אחר, זה כתוב בצורה מאוד מאוד חדה וברורה. בצד שני, יש סעיף אחר, שהוא סעיף תמים, סעיף 5, שאומר את הדבר הבא, הממשלה תפעל להגיע להסכמה רחבה בעם, בנושאים השנויים במחלוקת. עכשיו, אני ספרתי 1,352 נושאים שנויים במחלוקת, אני לא בטוח שסעיף 5 הזה נולד עבורם, כי יש הרבה דברים שאתה יודע, הם רוצים לקדם ולפתור. יכול להיות שזה סעיף שנועד להשאיר בידי נתניהו איזשהו, נקרא לזה מכשיר, איזשהו כלי, שמאפשר לו, אתה יודע, לשלוט בקצב ההתקדמות של רפורמת המשפט בהתאם לצרכיו?
אני חושב שזה רעיון מעניין, ואני חושב שהוא משתלב בתובנה אחרת שאנשים בדרך כלל שוכחים אותה כשמדברים על הסכמים קואליציוניים. נכון קוראים לזה הסכמים, אבל הסכם קואליציוני הוא לא הסכם רגיל. אי אפשר לאכוף אותו בבית משפט. אתה לא יכול להגיש תביעה ולהגיד, נתניהו הבטיח לי לקדם רפורמה והוא לא קידם, ועכשיו שישלם לי פיצויים. זה לא עובד ככה. אנחנו לא בעולם העסקים. כולנו גם זוכרים מה קרה כשהיה הסכם קואליציוני בין בנימין נתניהו לבני גנץ, אפילו לדעתי עם ערבות של אריה דרי. זה לא עבד, נכון? אז כל ההסכמים הקואליציוניים האלה הם יפים מאוד, הם מבטאים איזושהי תפיסת עולם שכל אחד מהגופים, מהמפלגות רצתה לקדם, ואני חושב שמה שראינו בימים עד להקמת הממשלה היה בדיוק המהלך שבו המפלגות רצו לחוקק את מה שהם היה מאוד מאוד חשוב להם להעביר, כי הם יודעים שזה שזה כתוב בהסכם הקואליציוני זה לא אומר שזה יקרה, ולכן אני מתחבר למה שאתה אומר, נתניהו יכול להיות שיש לו אינטרס בנקודות מסוימות כדי לדאוג למשפט שלו, לתמונת המצב המשפטית שלו, יכול להיות שיהיה לו אינטרס לקדם את הרפורמות המשפטיות, ויכול להיות שיהיה לו אינטרס להחזיק אותם, ולהיות זה שמחזיק את היד על, על גובה להבות, ואומר מתי זה מתקדם ומתי לא. וזה שזה כתוב בהסכמים הקואליציוניים וכולם מסכימים על זה, לא הייתי חותם על זה שהדברים האלה מתקדמים בשיא המהירות.
דוקטור עידו באום, תודה,
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לאביעד הומינר רוזנבלום.
שלום, שלום.
היי.
חוקר בכיר בקרן ברל כצנלסון. תשמע, אנחנו עוברים על ההסכמים הקואליציוניים ורואים שם שבאמת יש איזה ניסיון מאוד מאוד מאורגן להחליש הרבה מאוד גופים, אם זה להחליש את היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, אם זה להחליש את מערכת המשפט, ויש גם כוונה להחליש את העבודה המאורגנת.
ניסיון מאורגן להחליש את העבודה המאורגנת.
בדיוק. כי נכתב שם שיקודמו רפורמות ביחסי הכוחות בשוק העבודה ובעבודה המאורגנת. עכשיו, אנחנו יודעים שגם נתניהו השתמש במהלך השנים בזה שהוא רוצה להגביל את זכות השביתה או לעשות בוררות חובה. זה מופיע במצע של הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ'. ופה זה מופיע בצורה ככה קצת מרומזת, מרוככת, כאיזה מין שוט שנמצא פה באוויר. וכשאתה מסתכל על הדבר הזה, כמה זה נראה לך מטריד, מעשי, ובאמת כזה שיוביל מהר מאוד להחלשת עבודה מאורגנת בישראל?
אז אני אגיד שבאמת אני חושב שההגדרה שאמרתם זו הגדרה מדויקת. לא מדובר כאן באיזה יישום של אידיאולוגיה כלכלית ימנית, קפיטליזם או משהו, אלא פשוט במלחמה במוקדי כוח. כל מי שקורא את ההסכמים הקואליציוניים רואה שאין כאן, יש לנו סכומים אדירים של כסף, שבעצם הולכים ללכת למיזמים של הדתה, למיזמים של קידום חינוך חרדי בלי לימודי ליבה. אין כאן באמת איזה מדיניות כלכלית ימנית, אבל באמת ניסיון להילחם בכל מוקד כוח שעלול להיים על הקואליציה הזאת. אז אם הייתי קורא את הסעיף הזה, כמו שהקראתם, הייתי חושב שזה באמת אולי סתר סעיף פרווה שנועד לרצות מישהו, אבל קראתי גם את המאמר שבצלאל סמוטריץ', שר האוצר, פרסם בוול סטריט ג'ורנל, ואני באופן אישי התחלתי יותר לדאוג. הוא כתב במאמר הזה שאנחנו לא רוצים לעשות כאן שום דבר חדש, אלא בסך הכל רוצים יותר להיות כמו אמריקאים, ובמסגרת הזה שאנחנו רוצים להיות כמו אמריקאים, הוא כתב שהוא יישם בישראל את חוקי right to work או הזכות לעבוד, הוא רוצה לעשות אותם בארץ ולשנות יחסי העבודה שיותר ידומים לחוקים האלה, כמו שקורה בחצית במדינות ארצות הברית.
אגב, יכול להיות שגם, אתה יודע, גם בתחום נגיד של הריבונות ביהודה ושומרון, לא שזה קשור, הוא באותו מאמר הוא דווקא נשמע הרבה יותר מרוכח, ואחד שלא הולך לעשות מהפכות. יכול להיות שכל המאמר הזה נכתב לאוזניים אמריקאיות, ולכן הוא דיבר באיזה מין אמריקאית, כדי שלא, אולי להוריד את מפלס החרדה ממנו. אבל אני אומר שוב, כשיש לך את זה בהסכמים הקואליציוניים, שיקודמו רפורמות ביחסי הכוחות, כלומר, המטרה היא יחסי כוחות. אין פה מטרה שאומרת, אנחנו רוצים שירות טוב יותר, אנחנו רוצים מחירים זולים יותר וכדומה. הם מדברים על כוח.
כן, זה ממש ממש דיבור על כוח, וגם בצלאל סמוטריץ' בניקוד אגב לנפתלי בן, הוא לא אדם שקם בבוקר בשביל הכלכלה, אני לא חושב שזה שבאמת מעניין אותו. הוא רוצה להילחם במה שנתפס בין כאליטה אחרת שמאיימת על אליטה שלא אבל המטרות שלו.
לא אליטה. יכול להיות שיש פה, הוא אומר, יש פה שחקן וטו, ועם השחקן וטו הזה אני עוד אתגושש הרבה במהלך הקדנציה. אני רוצה שיהיה פה איזה אקדח על השולחן. אני לא יודע מתי אם הוא יירה במערכה הראשונה או השלישית או עשירית, אם הוא יירה בכלל, אבל שיהיה פה את האקדח הזה כשמנהלים איתי מסע ומתן על הסכמי שכר, על תוספות שכר וכדומה.
אני מסכים, וגם צריך להגיד ששר האוצר קודם ליברמן, למרות שבעיניי הוא היה שר האוצר הכי ימני שהיה כאן אולי מאזן, נתניהו אפילו ב-2003, הוא לא נגע באיגודי העובדים. זאת אומרת, היה לו יחסים מאוד טובים אישיים עם ארנון בר דוד, הוא הגיע איתו לעסקת החבילה שבסוף נפלה, וגם כל הצעדים שלו של, שאנשים משמאל, מהשמאל הכלכלי לא אהבו אותם, הוא אפילו כמעט לא דיבר על פגיעה בגודי העובדים, ובטח לא עשה שום דבר בפועל, וזה כן, אנחנו רואים כאן שינוי מגמה בהקשר הזה.
אבל זה בדיוק העניין, אתם שניכם, גם אתה וגם סמי, קצת רואים את זה כעניין פוליטי נטו. התוצאה של שינוי במוקדי הכוח בין העבודה המאורגנת ואיגודים לבין הממשלה תביא בסופו של דבר לירידה בשכר, או ירידה אמיתית בשכר, מה שאני לא מאמין שיקרה, אבל בוודאי ירידה בשכר האלטרנטיבי שהיה יכול להיות, לו לעובדים באמת היה כוח להפעיל את הלחצים שלהם ולדרוש מהממשלה ומהמעסיקים את מה שהם רוצים. הכל פה עניין של איזון. מרגע שאתה נותן יותר כוח לצד אחד, אתה מחליש את היכולת של הצד השני, והתוצאה היא בסופו של דבר שכר או העלאת שכר יותר מתונה ממה שהייתה יכולה להיות. זה מה שקרה בארצות הברית וזה מה שקרה בכל מדינה שהחלישה את העבודה המרוגנת. אז אם כך, כשזה נמצא בתוך קווי היסוד של הממשלה, איך אפשר להגיע לידי מסקנה שזה לא מה שיקרה?
גם זה נכון, בארצות הברית כבר חוקי הזכות לעבוד עם השם באמת אורליאני שלהם, הם קיימים כבר עשרות שנים, אבל בשנים האחרונות ככה יש התגברות, האחים שאנחנו מכירים ועוד כמה תורמים גדולים, תורמים לקמפיינים ארציים לטובת החוקים האלה, והם כבר עברו במחצית מהסטייט, ממדינות ארצות הברית, ובאופן מובהק זה כולם מסכימים שבמדינות בהם החוקים עברו, יש ירידה בשיעור ההתאגדות, וכאן כבר אין הסכמה על זה, אבל יש כמה מחקרים גדולים, וגם מטה מחקרים שבדקו מחקרים אחרים, ומראים שבמדינות שבהן החוקים האלה עברו, יש גם ירידה בשכר של העובדים ועלייה בשוויון, פשוט כי אנחנו יודעים שברגע שאין איגודי עובדים, הכוח המיקוח של העובדים יורד והשכר יורד. אגב, בהקשר הזה, אתמול התפרסמה תוכנית, זו הדלפה של התוכנית של סמוטריץ' למאבק ביוקר המחיה, ושימו לב שמה שלא היה שם, זה עלייה בשכר המינימום. כן היה שם מס הכנסה שלילי, אבל לא הייתה עלייה בשכר המינימום, כשאחד ההבדלים הגדולים בשני הדברים האלה, שבחר מינימום מגדיל את הכוח של העובדים, ומס הכנסה שלי אפילו יכול להקטין אותו.
כן, טוב, יפה אביעד, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר הנושא הזה, גם אתה תעקוב, תעדכן אם אתה מזהה דברים מעניינים. תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה לכם.
שלום לאלכס ג'בז'ינסקי.
שלום.
כלכלן הראשי, מיטב בית השקעות, תשמע, אנחנו עדיין מתאוששים מההפסדים של 2022 בכל תיקי ההשקעות, בכל החסכונות לזמן ארוך, לא משנה איפה היית, במניות, באגרות חוב, חטפת מכות בראש, פחות או יותר, בממוצע. מן הסתם יש כמה כאלה שאיכשהו הצליחו לעבור בין הטיפות, אבל זה לא רוב עם ישראל או רוב החוסכים בעולם, ואיכשהו איתך אנחנו מנסים להעריך, לאיזה כיוון תלך 2023, ויש אופטימיות זהירה מתוקף העובדה שלפחות אנחנו מתחילים מרמה לא גבוהה כמו שהתחלנו את 2022. זאת אומרת, ירד כבר הרבה, אולי משם אפשר לעלות, אבל אפשר גם להמשיך לרדת. הבעיה היא שאנחנו מתחילים את השנה כבר מחר עם עלייה בריבית בישראל. אז בוא תתחיל משם ותגיד לנו מה אתה חושב שהולך לקרות בשנה הבאה, הקרובה.
אז קודם כל, מבחינת הריבית, אני חושב שסביר מאוד שבנק ישראל יעלה ריבית מחר בחצי אחוז. בסך הכל, הוא גם אמר לנו, אחרי הודעת ריבית הקודמת, גם הנגיד, גם המשנה לנגיד, הם באו להתראיין בתקשורת, והשמיעו מסר די נציג, כמו שאומרים, זאת אומרת שהם רוצים להמשיך ולעלות ריבית, ואינפלציה עדיין גבוהה. והאמת שמאז ההחלטה הקודמת אינפלציה באמת עלתה, ציפיות אינפלציה עלו, מחירי הדירות עלו, שקל פוחת. גם בחול אנחנו רואים בנקים מרכזיים ממשיכים בסך הכל לעלות ריבית. מבחינת המשק המצב אולי נחלש קצת, אבל לא משהו מאוד חזק. ולכן אני חושב שחצי אחוז זה משהו שהוא מאוד סביר בהחלטה.
שזה מביא אותנו לכמה?
3.75.
שזה אגב כבר יותר ממה שבנק ישראל בעצמו חזר רק לפני חודשיים, נכון? הוא דיבר על רבעון שלישי של 23, שאנחנו נגיע לזה.
לא, האמת שתחזית הייתה בספטמבר, פשוט משנים תחזית פעם ברבעון, אבל הוא כבר לפני חודשיים אמר לנו שכנראה הם יעברו את התחזית, כך ש...
כן, אז הם התחזית
כבר לא הייתה רלוונטית.
כן, כן, התקנו תוך כדי תנועה. ותגיד לי, בנק ישראל בבואו באמת לעלות הריבית, כשהוא רואה ממשלה חדשה עם קווי יסוד חדשים, עם עלויות שיכולות להגיע, לפחות לפי שר האוצר היוצא, ל-20 מיליארד שקלים, כל מיני זעזועים ושינויים שהולכים לקרות פה. צריך לקחת בחשבון גם את העובדה שיש פה הרבה מאוד אנשים חדשים שנכנסים לממשלה, ואולי צריך לנהל איתם איזשהו דיאלוג, או שהוא לא צריך להסתכל על זה בכלל?
תיאורטית, הוא לא צריך יותר מדי להסתכל על מה שעושה הממשלה. בנק ישראל אמור להיות עצמאי ולקבל ולקבל החלטות על פי שיקולים שלו. כמובן שממשלה זה אחד השיקולים, אבל כרגע בשלב הזה לדעתי אין לבנק ישראל ממש במה להיאחס, זאת אומרת ראינו כותרות בעיתון, ראינו כל מיני הסכמים, אבל הוא ירצה בוודאי לראות איך זה מתקיים בפועל מבחינת בניית התקציב, הגירעון המתוכנן, ורק אחר כך אולי להכניס את זה בצורה יותר רצינית למערכת השיקולים שלו.
תראה, אם הריבית הולכת להיות 3.75 מחר, תוסיף על זה פריים 1.5, אנחנו כבר ב5.25, תוסיף על זה עוד איזושהי תוספת סיכון, זה אומר שאשראי בנקאי יעלה, אני לא יודע מה, 6-7% לכל עסק, ויותר לציבור. עכשיו, אני גם קורא בחול לא מעט הערכות, שהמצב הזה, על בסיס ההיסטוריה, צריך להביא לעלייה לא צנועה, משמעותית, בשיעור, בוא נגיד, פשיטות הרגל, גם בצד העסקי, ואולי לראשונה בישראל, גם בסקטור הפרטי, כי אנשים ממשיכים והמשיכו לקחת הרבה מאוד אשראי בהיקפים גדולים, בריביות משתנות. אתה צופה לבעיה עם, בוא נגיד, שיעור האשראי הפרטי במשק, שתמיד היה נמוך ביחס לחוץ לארץ, אבל הנה אנחנו מתחילים להתקרב.
האמת שאני כן קצת מוטרד מזה, מכיוון שנכון שסך הכל אם לוקחים סך הכל כל מיני יחסים כמו כמות האשראי, היקף האשראי לתמ"ג או עוד כל מיני דברים מהסוג הזה, אנחנו לא גבוהים, אבל בשנתיים האחרונות הצמיחה באשראי בסקטור הפרטי בכלל, אני כולל גם את משקי הבית וגם החברות, הייתה כמעט הכי גבוהה בעולם. זאת אומרת, האשראי העסקי, במיוחד בבנקים, או בעיקר בבנקים, צמח בקצב מאוד גבוה, ובקשר למשקי הבית, כמובן המשכנתאות צמחו מאוד מהר, וגם האשראי הצרכני מחוץ לבנקים, בחברות לכרטיסי אשראי, ועוד כל מיני גופים שנותנים אשראי לצרכני. כשאנחנו מדברים על האטה במשק ב-2023, בעוצמה כזאת או אחרת, על רקע עליית ריבית די מהירה, ברור שזה לא, נגיד, לא מצב אופטימלי להיכנס לסיטואציה הזאת עם גידול כל כך מהיר באשראים שהיה פה מאז הקורונה בעצם.
כן, איתן הזכיר בתחילת דבריו ששנת 2022 הייתה מאוד קשה מבחינת המשקיעים, מבחינת כולנו בעצם, כולנו הפסדנו בכל ההשקעות שלנו, אבל אתה אומר, אל תסתכלו על 2022 כמקשה אחת, משום שבעצם הייתה שם חצי שנה אחת שהייתה ממש גרועה, וחצי שנה שנייה שהמצב השתפר. והשאלה היא לגבי 23, איך היא תראה? כמו המחצית הגרועה של 22 או כמו המחצית היותר טובה של 22?
אם אנחנו נסתכל על איזושהי סטטיסטיקה היסטורית בארצות הברית, אנחנו נראה שבערך ב-75 שנים האחרונות היו 20 שנים של ירידות בבורסה, שנה הסתיימה עם תשואה שלילית למשקיעים. מתוך 20 שנים ב-17 בורסה עלתה בשנה לאחר מכן. זאת אומרת, יש פה הסתברות של 85% שב-2023 בורסה תהיה חיובית. אני הייתי לוקח את זה, לא מסתמך על כל מיני חזאים כאלה ואחרים, גם הכי מבריקים שביניהם, כי הסטטיסטיקה הזאת היא מאוד חזקה והיא לא מקרית. היא מתבססת על כך שהבורסה תמיד מסתכלת קדימה.
אבל לא יודע, אני קורא בעולם כל מיני תחזיות של אנליסטים ומומחים וכלכלנים, וכולם מדברים על דווקא עוד שנה קשה, גרועה, מסוכנת והפסדית.
יכול להיות, שוב פעם, הדעה הזו, ותמיד אנחנו מושפעים בדעות שלנו מהמצב הנוכחי, אבל הבורסה מסתכלת קדימה. היא כבר השנה התחילה לשקף את מה שאמור לקרות ב-2023 בכלכלה, האטה או מיתון. ב-2023 היא כבר אמורה להסתכל, אוקיי, הריבית מגיעה לסי ומתחילה אולי אוטוטו לרדת, האינפלציה יורדת, הכלכלה ב-2024 צריכה להתחיל להתאושש, וזה בדרך כלל מביא לאותה הסתברות שאמרתי, 85% שאחרי שנה שלילית יש שנה חיובית בבורסה.
תאמר לי, אלכס, בעולם קוראים את על מה שקורה בישראל, קוראים על הממשלה החדשה, מתרשמים גם מחבריה והצהרותיהם, ולא כך אוהבים את זה. קטעים שפורסמו בניו יורק טיימס, שזה עיתון שוודאי קוראים אותו בוול סטריט ובמרכזים הפיננסיים, שצובעים את ישראל כמדינה שהולכת להיות יותר לאומנית, יותר אולי גזענית במידה מסוימת, לא נחזור על כל הדברים שאנחנו כבר באמת מוצפים בהם. השאלה היא, על פי הנתונים של היום, האגרות חוב של ישראל ביחס לאגרות חוב של ארצות הברית, השקל מול הדולר והיורו, האם עד כה ראית איזשהו תגובה של השווקים להערכות הלא סימפתיות הללו?
אפשר לייחס ביצועי חסר של האפיקים בישראל, ולמעשה מתחילת נובמבר מאז הבחירות, ובאמת היו ביצועי חסר, גם במניות, גם באגרות חוב לבחירות, אבל יכול להיות שיש פה סיבות נוספות. המשקיעים הם בדרך כלל, הייתי קורא להם, מאוד פרקטיים. הם מסתכלים לא על הכותרות, על מצב הפוליטי, זכויות אדם, מסתכלים על, על הכסף. ואם לוקחים בחשבון שבגדול, ב-20 שנים האחרונות, בישראל יש את אותו משטר כלכלי, פלוס מינוס, כן? וראש ממשלה שהיה פה חלק גדול מאוד מהתקופה הזאת, הוא זה שממשיך. ושר האוצר משמיע אמירות קפיטליסטיות, אז המשקיעים לדעתי יחכו למעשים, להחלטות, ולא רק לכותרות וערכות כאלה ואחרות. יש סיבה לדאגה, אין ספק. אני יכול להגיד, לדוגמה, מהבדיקה שלי, שמדינות שבהן מצב הדמוקרטיה הוא לא כל כך טוב, יש מה שנקרא אינדקס דמוקרטיה בעולם שמתפרסם כל שנה על ידי אקונומיסט, ומדינות עם ציון נמוך, עלות גיוס החוב שלהם היא בערך כפולה מזו של המדינות עם הציון גבוה באינדקס הדמוקרטיה. כך שיש לזה בוודאי משמעות, אבל המשקיעים יחכו לדעתי לראות דברים פרקטיים, החלטות, כמו שאמרתי.
אתה לא חושב שחברות הדירוג יבואו ויסתכלו על ההסכמים הקואליציוניים עם תחילת דיוני התקציב, ויגידו, או ירימו דגל משמעותי, ויגידו שאם יהיה פה באמת פריצת תקציב של עשרות מיליארדי שקלים, אז אנחנו שמים את ישראל, בוא נגיד, בתחזית שלילית, או אני יודע מה, מבט יותר חד על הפעילות?
הם ירצו, קודם כל...
או שהם יחכו עד שהם יראו ממש נתונים בפועל.
לדעתי הם יחכו עד שהם יראו מה התקציב הולך להיות, מה התחזית לגירעון, איך הוא בנוי, האם התחזיות הן ריאליות, ובו גם נזכור שהשנה ישראל כנראה סיימה עם יחס חוב תוצר שחזר לרמה שהייתה לפני הקורונה, זה הרבה הרבה לפני כל התחזיות שהיו. כך שכרגע מבחינת הנתונים, המשק בחזית הזאת במצב טוב. כן. החברות ירצו לראות, כמו שאמרתי, את הדברים המעשיים ולא רק הכותרות. אני די מסכים שיש בסיס לחשש עם כל ההסכמים, אבל בוא נראה איך הממשלה פורטת את זה, מה שנקרא למספרים.
כן. טוב, אלכס, אנחנו לוקחים מהשיחה הזאת את זה שאתה אומר 85% שהבורסה תעלה בשנה הקרובה, לכן אנחנו מוכרים את כל הנכסים שלנו, כל הרכוש שלנו, משקיעים בבורסה, ואם יש בעיה, אנחנו נדבר בעוד שנה.
אז זהו, שהנקודה שזה לא אני. אם זה היה אני, תדרכו את התחזיות, זה ההיסטוריה, זה הסטטיסטיקה היבשה. כן.
ברור. יפה. אלכס ג'בז'ינסקי, תודה רבה.
תודה ולהתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום, ליום הראשון של השנה החדשה, איתן אבריאל. תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה.
ותודה רבה גם לשני אבירם ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר. תודה ולהתראות.